מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, אנחנו עם מהדורה נוספת, מהדורת הבוקר סוף השבוע כמדי שבוע כאן בכל חי. בוקר טוב יענקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים. מה שלומך איתי?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
ברוך השם, עבר לנו עוד בואי, איזה מהר הגיע סוף שבוע?
לא יאומן איך הזמן
השבוע
טס.
השבוע זה
לא
טס.
לא יאומן, זה כל שבוע אני מתפעם מחדש איך יום חמישי.
וכל יום בוקר. וכל בוקר הוא אותר לפרסום. ועוד אותר לפרסום, כולל עכשיו נדב ארבל עם, עם האותר לפרסום.
כן. כל בוקר מחדש, ואנחנו לא כל כך מבינים מה אנחנו יכולים לעשות בצורה אחרת, אבל לפחות אנחנו...
אבל את התוצאות אנחנו סופרים, זה מה שאני יכול להגיד לך. סופרים, והספירה כואבת וקשה, אבל השם איתנו.
עוד מעט נעשה סיכום קצר על מה שקורה בזירה הביטחונית, יחד עם פרשננו קובי פינקלר.
ואנחנו נגיע גם למה שקורה בפוליטי. אתה רואה, זה שבוע ראשון אולי...
מה זה, אנחנו לא...
אין ברירה.
הפוליטיקאים יוזמים את האירועים הפוליטיים, הם עושים אותם בעיצומה של המלחמה.
הם מתחילים את האימותים הפנימיים, הם מתחילים הכל.
לצערי, אבל מי הפוליטיקאי הגדול ביותר בתקופה האחרונה?
אופה, נו, מי?
לא נתניהו, זה לא הממשלה. למרות כל האימותים, עם נציבת שב"ס תורך
להקרונה. אז למי אתה קורא הפוליטיקאי הכי גדול?
תנחש. אסתר חיות, הנה באוזניות כבר, אתה רואה, אין מוטי קופר זה טכנאי אגדי.
תגיד לי, למה יש איזה
נועד? אסתר חיות, רגע לפני שהיא פורשת, היא עושה את הפוליטיקה הכי גדולה, היא יודעת הרי מה הולך להיות עם עילת הסבירות, היא אומרת, אנחנו נריץ את הפסיקה.
זה מתחיל בפה, היא לא עושה פוליטיקה, היא עושה פילוג בעם הכי גדול שהיה, תזכור מה אני אומר לך, יהיה פה פילוג ולמרות המלחמה.
כן, אבל עד ששכחנו כבר מהסיפור, ואמרנו, טוב, עכשיו אנחנו בעידן מלחמה, בתקופת מלחמה, לא נעשה פה עכשיו את המלחמת אחים הזאת, לא נחזור לכל הדיבורים המפלגיים. ותרח בכוח כל דבר, ועכשיו...
ובאיזה רוב? אתה קלטת באיזה רוב?
של אחד, חודו של קול, נו, זה הפוליטיקה.
חודו של קול?
כן, שאחרי...
והיא מבטלת את עילת הסבירות, את השינוי של עילת הסבירות, אתה מבין איזה...
לא יאומן, זה לא יאומן.
אבל מה שלהם, כרגיל, מה שלהם מותר לנו אסור, זה לא חדש וזה לא מהיום. השאלה רק מה אנחנו עושים אחרת, כמו שהתחלת את זה במלחמה, בלחימה, מה צריך לעשות אחרת? גם פה השאלה מה עושים אחרת.
אני אומר שאחרי המלחמה צריך רפורמה מקיפה. אין ברירה, כל אלה שאמרו זהו, הרפורמה נגנזה, לצערי, אם הם לא יבינו את זה, הם יבינו את זה בדרך הקשה.
אתה רואה שזה רק נדחה, אתה רואה שזה רק נדחה, ואפילו לא לאחרי המלחמה, אין להם זמן, אין להם סבלנות.
טוב, בוא נודה רגע, שנייה, לפני שנפתח את הנושא הזה, עורך ראשי, קובי סגל, מפיק אותנו, נתי שולמן, טכנאי השידור מוטי קופפר, אנחנו מתחילים.
רציתי לדבר איתך גם על... עוד נגיע אליה.
עוד נגיע, עוד נרחיב גם על הסיפור הזה.
כי זה היה הראשון שלנו שהוא בוודאי מתמצא בנושא הזה.
כן.
רציתי לדבר איתך...
הבחירות לרשויות אולי.
כן, על הבחירות לרשויות המקומיות. עדיין, נכון לרגע זה, קודם כל נעדכן את המאזינים. רק ביום ראשון בישיבת ממשלה, אני חושב, יחליטו סופית האם דוחים או לא.
וכן, יחליטו סופית, יש כאן לחצים לכאן ולכאן, האם מדובר בתרגיל או באמת בדחייה, גם הדחייה המוצעת כרגע מדברת על פברואר, כלומר לא מדובר על דחייה
סוף
ארוכה.
סוף פברואר, 27
כן,
בפברואר.
מסוף ינואר לסוף פברואר.
כולה בחודש.
חודש, כן, וזה מופיע בחוק, לא צריך חקיקה מחדש, לא צריך כלום. שר הפנים ארבל זיגזג את עמדתו, ומהתנגדות הוא היום אומר שהוא תומך בתחייה בחודש.
לא שמעתי שהוא אומר שהוא תומך בתחייה בחודש, זה, כן, חדש, כן. זה אתה חושף לי אולי.
לא, הוא הודיע כבר, וגם
ולמה,
הבוקר...
אבל שאלה, למה בחודש ולא בשלושה חודשים?
יפה. אז באמת, בדרישה המקורית, גם בצלאל סמוטריץ' וגם בן גביר וגם אחרים, וגם שאני בדקתי עם דובריהם, אמרו, אנחנו רוצים לעשות הבחירות כשהסתיימו המלחמה. אתמול התראיין כאן אוהד טל, שאלתי אותו את השאלה, אומר, ברור שעדיף, אבל אנחנו מעריכים שעוד חודש המצב יהיה רגוע יותר. אם לא יהיה רגוע, ואם נהיה כמו עכשיו...
איך הם, על בסיס מה הם מעריכים
את
זה?
אני לא יודע, תחושב, הערכות של צהל אולי, שהוציאו חיילים.
זה די מצחיק ההערכה הזאת שאני שומע פתאום.
אתה אומר, למה דווקא בחודש?
מה אתם יודעים שאנחנו לא יודעים? נכון. בדיוק.
האם אתם מתכננים לסיים את המלחמה מחר, מחרתיים, עוד חודש?
ממה נפשך, אם המלחמה בעיצומה, אז צריכים לחכות לך גם מלחמה, כי אותם תירוצים, אותם סיבות, שלמה לא לעשות בחירות עכשיו, זה אותם סיבות שיהיו בעוד חודש.
אז כנראה שהם יודעים דברים שאנחנו
לא יודעים. אני לא מאמין שהם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים.
אז מה אתה חושב? למה בעוד חודש?
אני אגיד למה אני לא מאמין, כי אני חושב שבמלחמה, גם הצבא לא יודע בדיוק לקראת מה הוא הולך, והם בטח לא חשבו שזה ייקח, היום הם אומרים, זה ייקח עוד הרבה חודשים קדימה, אגב.
אז למה הם חושבים?
מה זה החודש הזה? זה מה שאני גם לא יודע.
כלומר, חודשיים מהיום למעשה, כן? למה בעוד חודשיים מהיום, התמונה תהיה שונה מאשר חודש מהיום?
אין לי מושג, אני רק יודע דבר אחד, הדרישה הזאת, אבל צודקת ולגיטימית.
לדחות.
בטח, נמצאים כל כך הרבה אנשים במילואים.
אוקיי, אני בעד.
עוזרים שלהם.
אני, למרות שאני מתנגד, אבל עכשיו אני נניח אני זורם איתך. כן. עכשיו תגיד לי, נניח שדוחים את הבחירות. אתה מבין שאם דוחים את הבחירות, אפילו בחודש, אפילו ביותר, יצטרכו לדחות עוד כמה דברים.
כמו?
כמו, בחירות לרשויות, לרבנות הראשית, למשל.
זה מה שבוער לי.
רבני ערים.
אני שואל לך, שאתה יודע מה?
לא, אני אומר.
אני אבל איתך, אני איתך איתך. באמת אני אומר לך, אני ואתה עכשיו בתור אזרחים פשוטים וכל מי ששומע אותנו.
כזה פשוט לא מעניין אותו. לא משנה לו, גם לא משנה לו מי יפנה לו זבל.
הרב יצחק יוסף שליטה, מה אכפת לי אם הוא יישאר עוד איזה חצי שנה?
לא, אנחנו בעד, אני חושב שהוא לא רוצה. הוא כבר אמר שהוא רוצה לפרוש, יש מכתב. שהוא לא אומר כמה מעריכים לי.
אל תדאג, את המשכורת עדיין ישלמו, והכל בסדר. אני לא חושב שהוא יברח לעם ישראל. אני לא חושב שהוא יברח עוד חצי שנה בתפקיד.
אני מסכים איתך. אני בעד.
וכנה לרב לאו, יהיה אכפת לו להיות עוד חצי שנה.
הרב לאו, אני חושב שהוא מכוון ליעד הבא, אני לא בטוח.
ובאמת, יש לי שאלה אליך, אפרופו רבנים, ראיתי ידיעה השבוע, ופשוט, אני נזכר בזה הרגע, שהרב הראשי לירושלים, הרב אמר, סיים את תפקידו, ושהוא הציע, היות ואין בחירות, הוא הציע בחינם להשאיר, להישאר כרב הראשי. וקיבל סירוב, ועד לרגע זה לא הבנתי למה. אין עכשיו רב ראשי.
אז עכשיו מוציאים הצעת חוק, בגלל הדבר הזה, שכל מי שפגע לו, מסתיימת לו הכהונה עכשיו, בעצם תאורך באופן אוטומטי לחודשיים.
היגיון, למה להשאיר את הכיסא ריק?
נכון, וזה מה שעושים.
למה באמת אבל בירושלים, למה בירושלים לא עשו את זה? גם פוליטיקה מראש, כנראה.
כן, קודם כל הכל פוליטיקה, להערכתי, סתם אני אומר, אני לא עכשיו מדבר פה, אני חושב שבשס לא רוצים שהרב אמר יהיה בלי תפקיד, כי אז יתחילו כל מיני שאלות, האם הוא מצטרף למועצת חכמי
התורה. אז למה הם ישירו אותו בלי תפקיד? מצד שני.
זהו, אז לכן עכשיו מטפלים בעניין, להעריך אותה כהונה
כנראה. אבל אני אגיד לך מה שמעתי, שפרשנות, יכול להיות שהיא נכונה או לא, שרוצים לעשות חילופים בין מועצת חכמי, בתוך מועצת חכמי התורה של שס, והרב דוד יוסף, שהיום הוא חבר מועצת חכמי התורה, הוא יהיה הרב הראשי לירושלים.
הוא יהיה הרב הראשי לישראל, אתה מתכוון?
לא, לירושלים.
כן.
ומשהו...
לא הבנתי, תמיד... אז לכן מעריכים או לא מעריכים?
לא, לכן עכשיו, לכן לא העריכו, לכן אוקיי. לא העריכו לרב אמר את התפקיד, כדי שהרב יוסף ייכנס במקומו להיות הרב הראשי של ירושלים, וככה הוא יחסוך לארי דרי בעיה, מי יהיה הרב הראשי לישראל?
יאללה, זורם. כאילו בתור פרשנות זה זורם.
כן, שמעתי סוג של תרגילים, אני יודע, או כן או לא, אני לא יודע.
הכל פוליטיקה, גם בעיצומה של מלחמה, בוא, איך אמרת מקודם? איך אמרת מקודם? לאזרח הפשוט, יעריכו,
הפוך, האזרח הפשוט, האינטרס שלו, בואו, תעשו שקט עכשיו, תמשיכו.
בדיוק, תמשיכו להילחם, אנחנו באמצע מלחמה, בואו, אנחנו באמצע מלחמה, זה לא... אוקיי, יופי. עכשיו, אנחנו כן רואים את המלחמה, ובואו נדבר על עוד דבר אחד. רגע, המרואיין הבא, נעבור.
רגע.
אז בואו נעצור את הדיון, שמור לנו את הנושא להמשך.
אין בעיה, קיבלנו.
טוב, אנחנו פותחים עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר אור לכם. מלחמה אמרתם, אז יש כן מלחמה.
אנחנו בעיצומה של מלחמה.
בוקר טוב, קובי, תן לנו, באמת, דבר ראשון עדכון על שוב הותר לפרסום.
כן, כואב הלב, עוד שלושה לוחמים שנופלים, אנחנו זוהים כבר 167 לוחמים שנפלו מאז תחילת התמרון. בדיוק היום לפני חודשיים התחיל התמרון הקרקעי. כן, גם כאן צריך להסתכל על זה, אתה אומר וואו, נכון, כמובן שכל אחד ואחד עולם ומלואו, אבל כשאני שומע אלופים לשעבר ואתה שומע אנשים בכירים כביכול כאלה ואחרים שדיברו על כך, שאל תיכנסו, כי זה יגבה לכם מחיר של מאות ואלפי הרוגים וקורבנות בתמרון הקרקעי, אז כנראה שא' זה לא נכון, אבל צריך אותו. כל אימת שאתה מגיע לנקודה מסוימת, אתה מבין. אני רוצה להסביר גם תשובה לשאלתך, ינקי. אנחנו מדברים פה על מעשה בגדול, רק אני אסביר למאזינים שלנו לבוקר הזה, על שתי קומות שבהם עובדים הלוחמים. אתם וכולנו, רובנו, רואים את הקומה העליונה, רואים את הפעילות של צה"ל, רואים מדי לילה במרקעים, רואים את באתר של של הרדיו את הלוחמים שיוצאים מבור וממבנה ויורים לתוך פיר של מנהרה ולוחמים שיורדים לתוך המנהרות כדי להשמיד אותם. זה חלק מהקומה העליונה יותר. לוחמים, לכן השתלטו על החלק המרכזי צפוני של רצועת עזה, כמעט הוא בידינו, ישנו מוקד אחד שגם גובה מאיתנו קורבנות בימים האחרונים שנקרא דף שטופח. זה למעשה מרכז הכובד האחרון הזה, העיירה שהיא האחרונה בתוך כל המתחם הזה של צפון רצועת עזה, ואז אני עובר לתת קרקע, שזה הקומה השנייה. זאת מציאות שכמה שידענו עליה וידעו עליה הרבה מאוד, העוצמה של המנהרות הללו, הכמות שלהם והיכולת של המחבלים לשלוט בהם הרבה מאוד זמן, לפעמים גם פרקי זמן של חודשים, אם הם מזנונים ואם חדרי שינה, ראיתי אחד מהם מתחת לשיפה, אתה רואה את העוצמות הגדולות שלהם ואתה רואה את היכולות, ולכן צהל עכשיו אומר בהנחיה שלו, בפקודה שלו, אנחנו רוצים להשמיד אותם.
מה היה אתמול? בוא נגמור את הסיפור, מה היה אתמול? איך נהרגו שלושת הלוחמים האחרונים?
אחד נהרג כתוצאה מהנחת מטען על הטנק, ובמקביל גם ירי של נוטט. שניים נהרגו כתוצאה מהאירוע הזה, גם לוחם נפצע באורח קשה. זה קורה גם בחלק הצפוני וגם בחלק הדרומי. בחלק הדרומי התקלות עם מחבלים, כי שם אתה נלחם מחבלים שיוצאים ועדיין אתה לא נמצא בשליטה מלאה. אז אנחנו דברים על, דיברת קודם לסקירה הכללית, אז אנחנו דברים על שלוש נקודות מרכזיות שבהם צהל פועל הבוקר הזה בשעה הזאת. אחד שבדף סופח בצפון רצועת עזה, פחות או יותר בקו מול נחל עוז וכיסופים. הדבר המרכזי השני זה אל בורג', כשמו כן הוא המגדל, זה תל גבוה יותר, 80 מטר מעל פני הים, שברגע שצהל ישלוט עליו הוא פשוט שולט על כל המרחב גם טופוגרפי.
קובי, כן,
הנקודה השלישית רק להסביר לשים, היא חליונס, השלימו שם ינקי ואיתי הכנסת חטיבה שביעית, שבע חטיבות לצד אוגדה שלמה, אוגדה 98, מתוך הבנה.
כמה זה, כמה זה, בשביל לסבר את האוזן, כמה זה במספר חיילים?
לא, פחות לא, או לא, יותר, לא מדברים פחות על מספרים.
כמה נמצאים בפנים? פחות או יותר, אם אפשר להגיד.
אלפי. אלפים רבים של לוחמים, וכל אחד מהם זאת חטיבה איכותית, כי רוצים להגיע לכמה שיותר נקודות במרחב הזה של חניונס, בהתחלה מעל לפני הקרקע. כי מבינים שברגע שיגיעו לאותו רובע, לאותו מתחם שבו מסתתרת להנהגת חמאס, מעל לפני הקרקע ותשלוט עליו, יהיה לך הרבה יותר קל להיכנס לתת הקרקע באמצעים הטכנולוגיים שיש לה. ויש לצה"ל אמצעים טכנולוגיים. העניין הוא שזה לוקח את הזמן שלו, כי זה אפיל כמות כזאת גדולה של אמצעים טכנולוגיים, ולא נפרט את המים עכשיו, אבל צריך לצבור וצריך להביא אותם גם ממקומות אחרים ברחבי העולם, כמו ה-TNT, כמו חומר הנפץ, כמו גז, כמו מים, דברים נוספים, כמו דלקים אחרים, זה צריך להביא אותם. זה אי אפשר לעבוד עליהם רק במקביל, צריך לעבוד גם שלב אחרי שלב, לכן זה לוקח את הזמן, לכן הרמטכ"ל גם אומר שזה ייקח חודשים, אבל שוב, אנחנו מדברים על שתי מסגרות שונות לחלוטין.
תגיד רגע,
אני חייב אבל שאלה אחת, אני לא אוהב להכניס את קובי לפוליטיקה, אבל שאלה אחת ככה שקצת נוגעת, האם בעוד חודש או בעוד חודשיים המצב יהיה שונה לחלוטין מבחינת העובדה, הרצון, סליחה, של הפוליטיקאים לקיים בחירות מוניציפליות ב... האם זה יהיה כל כך... קובי יגיד לנו, האם משחררים חיילים? האם אנחנו הולכים להוריד את עצימות האש בתקופה הקרובה?
אני אענה לכם בשני הדברים האלה. קודם כל, בשאלה, השאלה הראשונה שלך, האם משחררים חיילים? כן. משחררים חיילים קצת בעיקר, כמובן חיילי מילואים, לא חיילי סדיר, כי הם חתומים לשנתיים וחצי, שנתיים ושמונה, שלוש שנים כל אחד בתפקיד שלו, יש כאלה קצינים כמובן יותר. אז משחררים חיילי מילואים, כן. המשק צריך להמשיך להתקיים, אנחנו כבר שלושה חודשים איתם.
קובי בסוגריים, אני לא רוצה להגיד לך, אולי כדי שלא תתבאס, עד למתי קיבלתי הערכה של צו 8? כשאתה מדבר על אלה ששחררו אותם, אני, שאתה יודע שאני נמצא גם, וקיבלתי הערכה לעוד תקופה ארוכה קדימה. ארוכה מאוד אפילו.
א', יכול להיות, אני שמח על כך, כי אתה, אני שמח על כך שאתה חייל נדרש, אתה לוחם נדרש. אני יכול לספר לך מידיעה אחרת, ואני רואה אותה בעיניים. אנשים ש... אני פוגש אותם יום יום, שעה שעה, גם בבית הכנסת, גם בין המשפחות, גם במקומות שבהם שירתו. תשמע, אוגדה שלמה, אוגדה 252, אוגדה שלמה של החמה בבית חנון, כולה פורקה. אני הייתי במשך כמעט חודשיים, פעמיים בשבוע, בקדמית של האוגדה, לא משנה באיזה מרחב, כמובן במרחב רצועת עזה, אבל לא באיזושהי נקודה, כל אותם אלה שחרו הביתה. חלקם, חלקם הקטן אפילו, עם צו ביד, זה קורה בעיקר בחלק הצפוני, וחלקם שוחררו מתוך הבנה שבשנת 2024 הם יעשו חודש. ינקי, אני גאה בך, אבל
כמו
אתה...
כולנו, כמו כולנו, ברוך השם.
הלוואי ולא היינו.
שלא יהיה לו עבודה, אבל זה האיחול שלי.
יכול להיות שכל אחד, ברור שכל אחד בתפקיד שלו, ברור שכל אחד בעסק שלו, הרבה מאוד, אבל כן שוחררו. אבל טוב, שוב, מתוך הבנה שאפשר, יש להם כבר את הניסיון, מה שדיברו כל הזמן, שצבא המילואים לא צריך אותו, שצבא המילואים לא מוכשר מספיק, שצבא המילואים לא יגיע.
קובי, מילה על הצפון, מילה על הצפון.
ויש לנו עוד
נושא. נכון, אבל מילה אחת אני חייב לאיתי. תשמע, היום בדיוק זאת הייתה הכוונה של השר ארבל, אני לא מבין את כל התרגילים שהוא עשה שם, ואז הוא הסכים לדבר, וזה אני באמת לא יכול להיכנס כי לא יודע, אבל הצבא היום ייתן תשובות לממשלה, האם הוא יכול לשחרר לוחמי מילואים שמועמדים לבחירות, אז יהיו מספרים, אז הוא אומר שיגיד סתם כמספר דמו, אני יכול לשחרר, הצבא יגיד 1,000 איש.
לא ניכנס לזה, כי גם אם ישחררו אלף איש, דעתי שזה עדיין, אז מה אם ישחררו? צריך אנשים מסביב. טוב, שתי נקודות אחרונות לסיום. אחד זה, האם יש...
אתה צודק לגמרי. לא, שני דברים,
שאלה, האם יש מספיק אמצעי לחימה, נשק למדינת ישראל להמשיך את הלחימה הזאת לתקופה ארוכה? עם כל העוצמה.
מה זה מספיק? אם האמריקאים יביאו, אז יהיה.
יש לך את איתי טוב מעיני, אבל תשמע,
זה בדיוק חלק מהשאלה, האמריקאים ממשיכים, לא ממשיכים לתת?
האמריקאים ממשיכים, כל רגע נתון במדינת ישראל נוחת כאן מטוס אמריקאי עם חימושים מסוגים שונים. כל שבוע הוגנת באחד הנמלים כאן, לא בנמל אילת, באחד הנמלים האחרים, ספינה אמריקנית, ולפעמים גם זה אוניות אמריקניות שמבינות תחמושת. במקביל, בלי שום קשר, לא רק שהתעשיות הביטחוניות עובדות 24/7, ממש כך, אלא 50% מן התחמושת ו-50% מחיל האוויר שומרים אותם למלחמה אפשרית בצפון. אי אפשר לקחת את זה בסיכון, לכן לוקחים את זה. ברור שיש יותר בקרת חימושים, אני יכול לספר לכם עכשיו גם פעם ראשונה לדוגמה כזאת שצהל הכניס עכשיו מערכת ממוחשבת לתוך הטנקים שבודקת כמה חימושים ירה כל טנק כדי שהם לא יראו לשווא, כדי שתהיה בקרה. זה לא אותו דבר כמו שהיה בשבוע הראשון. נכון שבשבוע הראשון של הרחמה ירו הרבה יותר בעוצמות גבוהות יותר, עכשיו זה פחות.
קובי, כרגיל סיפקת תשובה מלאה, אבל רגע, לפני סיום, המאזינים שולחים לנו כבר מים גורן העתד.
השבוע.
זה השבוע.
כן.
נכון. אז תשמעו, אני רוצה לספר לכם, והפשרתי לך משהו יפה השבוע. הייתה פעולה של צהל, צהל פושט בימים האחרונים, בחודשיים האחרונים, הרבה מאוד על מקומות. ואחד המקומות, הם הגיעו אליהם, זה מחנה פליטים שנמצא סמוך ליריחו. הרבה מאוד פועלים בו, גם במוקבר שמו. ופועלים שם הרבה מאוד לתפיסת מחבלים. ואחד המחבלים שם, שנתפס, מספר בחקירה שלו שהוא רצה לעבור בשחייה מגורן העתד, מאותה נקידה שמעברות הירדן, מפעתי אופשר הירדן נשפך לים המלח לכיוון ירדן. זה סיפור שהפתרתי לך שבוע שבוע לשמור אותו, היה השבוע הזה.
אין עליך, קובי, אין עליך.
קובי פינקלר, פרשני נצבא וביטחון.
תגיד לי, רגע, עוד שאלה לסיום. רגע, עוד שאלה לסיום. אתה לא, אתה עובד יותר מדי קשה מאז פתיחת המלחמה.
לי יש לי צו 8 מלפני 50 שנה בערך, מאז שהתחלתי להיות כתב צבאי, אז אני בסדר עם זה.
אשריך. כל עם ישראל...
אני
יכול להגיד לך שעם ישראל, עם ישראל המאזינים, אני מקבל הרבה תגובות מהאנשים, מאוד אוהבים את איך שאתה מגיש את כל המידע.
חד משמעית, גם אנחנו וגם המאזינים.
מגיש ומנגיש.
כן.
טוב, אז עכשיו אני נוסע לכפר עזה, לעשות שם סיור עם מי שהיה מפקד גלי צהל, שמעון אלקבץ, ששחל את ביתו שם ואת חתנו, ואני הולך לעשות סיור שם כדי להביא את ההתרשמות, אספר את זה גם למאזינים שלנו, איך זה נראה מבבת, מבפנים, למולה.
אנחנו מחכים. קובי פינקלר, פרשן צבא וביטחון, תודה.
שבת שלום, שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום, תודה.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, ליכוד. חבר הכנסת סעדה.
בוקר טוב.
עוד רגע איתנו, הוא מארגן את הילדים.
לא, הוא לא שומע שאנחנו פונים אליו. הקו פתוח.
טוב, אז יש לנו נושא...
עד שהוא יעלה. אני אגיד לך, אני חייב התנצלות. לכל המאזינים פה אני חייב התנצלות.
מה קרה?
לפני שבוע ולפני שבועיים תקפתי את חבר הכנסת שר הבריאות היום,
הרב אוריאל בוסו,
שעמית מודל לרשות עיריית בני ברק. אני אומר את זה, מה אני אעשה? תמיד יש לי חיוך. כי זה כמו שילד בכיתה א' יגיד מחר שהוא מתמודד לעיריית בני ברק, כשאין לו צל של סיכוי אפילו. אבל אני חייב התנצלות, כי אני אמרתי שהוא עזב את בני ברק.
נכון, הוא עבר לפתח תקווה.
פתח תקווה זה עיר הבית שלו. חזר השבוע שכר דירה בבני ברק, אני לא אגיד באיזה רחוק, כדי שלא תהיה
לו עלייה לרגל. למה לא, חורני לויץ, למה, שכונה טובה.
שכר דירה בבני ברק, ומתכונן להמשיך במרוץ.
אז זה מבורך. אני רוצה להגיד לך, אז אתה חייב להתנצל, לא יודע מה אמרת שום.
אז ההתנצלות שלי היא במרכאות כפולות ומכופלות, בגלל שזה להמשיך לעשות צחוק מכל הציבור, השסניקי בעיקר בבני ברק, כל הציבור השסניקי, שכבר בטוח היה, כבר הרגיש, אולי יש איזה סיכוי, ופשוט עושים ממנו צחוק, עושים ממנו צחוק.
אתה חושב שאין סיכוי, אבל היה סקרים, היה סקרים אני ראיתי בכיכר השבת.
הסקרים של ה-64,
כן.
אתה מבין איזה בדיחה הזאת? אתה מבין, שס עם השישה חברים שלה במועצה, הוא יהיה ראש העיר, נו, כשווידר מתמודד מולו, וודאי ש...
טוב,
אני לא מבין איך... הוא עדיין ממשיך, וגם שר הבריאות, מה, אין חולים עכשיו, אין פצועים, אתה לא עסוק במלחמה, זה מה שיש לו לעשות, לבוא לעזוב את תפקידו כשר הבריאות היום, ולהתעסק בשטויות של עיריית בני ברק, מה, הוא כל כך רוצה לבוא לטפל פה בעכברים, במה הוא רוצה? שאין לו סיכוי גם, למה לעשות צחוק מהאנשים?
אולי זה נותן הצדקה לתחיית הבחירות המוניציפליות, שלא יתעסקו בהם עכשיו.
הנה אתה רואה, מתוך שס, אתה יודע מה, אני אפילו נעלב בשבילנו, בשביל המצביעים. בשבילנו, מה זה הצחוק הזה? וגם אין לו צל של סיכוי, למה אתה מגיע בשביל לעשות שרירים במקום אחר? הרי הוא לא, משר הבריאות, מישהו מעלה בדעתו שמשר הבריאות, מכס שר הבריאות הוא יבוא להיות פה עוזר ראש העיר, סגן ראש העיר?
לא.
יפה! אז למה לעשות סיבוב על האנשים פה, סתם?
עצור.
צחוק מעבודה, צחוק מעבודה. טוב. ועזוב את זה, שעל הדרך החליפו את כל הנציגים, אתה מבין מה קורה פה? הוא דאג להחליף את כל
הנציגים.
אל תחזור, אל תחזור, מה אני אעשה?
לא, זה דיון לפתוח דיון אחר, זה כבר... אבל ההתנצלות התקבלה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד.
בוקר טוב.
בוקר טוב, הוא עניין אחר לגמרי ורציני קצת יותר.
למה, עניין של הבחירות המוניציפליות גם אפשר לשאול את חבר הכנסת סעדה, מה עמדתך?
אבל, אוקיי.
אני אמרתי אותה, זעקתי אותה, פניתי לראש הממשלה בתחילת דצמבר כבר. ואמרתי לו, לא יכול להיות שהם נמנע תסות אלמנטרית לבחור ולהיבחר מאותם חיילי המילואים שמסכנים את נפשם למעננו. וצריך להבין, מי ששם הוא לא יכול לצאת כדי לנהל קמפיין.
נכון.
ומי ששם אין לו את האופציה בכלל להצביע.
לא, הוא לא רלוונטי בבחירות האלה.
לא, משה רלוונטי, לא, משה הרבל, השר, ספני, מה הבעיה? הם יצאו,
נכון.
יצביעו לרקע ויחזור.
ומה עם היועצים? מה עם היועצים? מה עם מנהלי הקמפיין? גם הם במילואים.
צריך להבין, מה זה לצאת? הבן שיושב בטנק, הוא מחשב את היציאות שלו מהטנק, כי זה סכנת חיים לצאת. אז מה? הוא ילך מהטנק, יצא, יחרף נפשו בשביל מה? בשביל להצביע בבחירות המוניציפליות? מישהו חושב ככה ברצינות? לכן אני אומר, זה לא זמן לבחירות.
רק פוליטיקאים, אגב, מי באמת חושב על זה ברצינות? רק פוליטיקאים, שים לב.
לא,
פוליטיקאים שחוצים כיסא.
שרוצים כיסא ורוצים אותו מהר, ולצערי אני אומר, וזה כואב, שבתוך הליכוד, במפלגה שלי, אני שומע שתיקה. כאילו, אני כמעט בין הקולות הבודדים שזועק את זה. עכשיו, זה לא בשבילי. לי אין שום אינטרס בבחירות האלו. זה בשביל המילואימניקים. כולם מדברים גבוהה גבוהה שרואים אותם, שמשכפת של המדינה, שזה מגיע למשהו שיש אינטרסים. שתיקה. כל דממה דקה. לא יקן בסיעת הליכוד. אפילו דיון אחד.
אני רוצה לעבור איתך הלאה. אוקיי, הביקורת נשמעה והתקבלה.
לא, השאלה שלי זה האם חודש זה מספיק. זה מה שאני רוצה לשאול את חבר הכנסת סעדה. נגיד, נניח שעכשיו יגידו ביום ראשון, בסדר, דוחים לפברואר. נו, מה זה נותן?
אי אפשר לדחות. אנחנו לא יודעים, באמת, אף אחד לא יודע מתי המלחמה הזאת מסתיימת.
בדיוק.
מתי המלחמה בצפון מתחילה בכלל.
נכון.
מישהו משווה נפשו שבמצב כזה, שנתכונן לבחירות, פתאום תתחיל מלחמה בצפון שגם ככה היא... אנשים לא רואים את המראות, בעצימות גבוהה המלחמה בצפון היום. היא משנה פאזה. אז זה זמן לבחירות. אני רוצה לראות שלטים עם ישראל חי, יחד ננצח, שמע ישראל, לא רוצה לראות של איזה ראש עיר כזה או אחרת, מי זה מעניין, למי זה רלוונטי, לכן אני אומר פוליטיקאים, תעזבו לרגע, תיגבלו לרגע מהפוליטיקה, תעסקו במלחמה.
אז אני רוצה לעבור איתך למי שלכאורה עושה פוליטיקה עלינו, וזאת הנשיאה לשעבר, חיות.
זה דוגמה, זה דוגמה, באמת בשעה שעם ישראל כולו מתאחד, שכם אל שכם, פעמים את כל המחלוקות בצד, מחליטה הנשיאה חיות לתת פסק דין, כאילו עדיין לא נתנה, זה הדלפה, אבל זאת הכוונה, תקדימי, מפלג, ברוב של כל אחד.
הכי מפלג שיש, רוב של כל אחד זה הכי מפלג הרי שיש.
למה הצעה דרך? אני קורא לשופטי בית משפט העליון, הפרוצדורה צריך להבין שאין עוד החלטה. זאת אומרת, כל אחד עכשיו קורא את הפסק דין של השופט האחר, במטרה אמיתית להשתכנע. ואני קורא לכל ה-15 שופטים בעליון, תתעשתו, תתעוררו, תראו את העם, אנחנו במקום אחר, אנחנו רוצים אחדות, אנחנו רוצים להילחם יחד, ולכן תנו את הכוח, תציעו אתם מתווה פשרה, תחזירו אותו לכנסת, אף אחד לא ממהר לשום מקום, ואני חושב
שום מקום של היום. אתה נכנע, אתה יודע מה כואב לי? שגם אתה כבר מדבר, אתה מראש אומר, בטח שאתה נכנע, בבדתי, שמעתי אותך בעבר, מה זה מראש אתה אומר, שימו, תחזירו, הכנסת אמרה את דברה, הכנסת אמרה את דברה.
לא, אני אגיד לך למה, כי אז, אני אמרתי זה גם אז, אמרתי, ואתה תזכור, אמרתי המחלוקת תדק מן הדקה, אין מחלוקות באמת, זה הייתה מחלוקת שלא לשם שמיים, וברור לי לכולם שכולם מבינים שעילת הסבירות עילה לא ראויה ולא נכונה, ויש מספיק עילות, ולכן אני אומר, אם בית משפט העליון, מקום אחראי, 15 שופטים יגידו, אנחנו עוצרים הכל, אנחנו רואים את הטנקיס שנלחם.
מה, אני לא מבין את השאלה, אבל באמת, באמצע מלחמה, כולם מבינים את הדרמטיות גם של פסק הדין, כולם מבינים את הדרמטיות של המלחמה, הם לא חושבים שזה לא הזמן, הרי לא מדובר פה באנשים נבחרי ציבור, אתה אומר, שמה, אנחנו שלחנו אותם לדון עכשיו בנושא הזה והזה.
בדיוק, מה יקרה אם זה היה קורה עוד חצי שנה?
עוד חצי שנה, עוד שנה, בואו, לא הבנתי, יושבים שם חבורת פוליטיקאים.
לא, בגלל שהיא הולכת הביתה, נו, למה היא זרזה?
נכון, לכן, אז אני אומר, זו הפוליטיקה האמיתית, לא הבנתי, יש פה פוליטיקאי שמסובב את כולם, ואנחנו כמו...
זה מזכיר לי את האמירה של רבי יוחנן, שהוא שאל נחרבה כי דנו על פי דין תורה, והגמרא שואלת מה, בגלל שדנו על פי דין תורה, אלא מסבירה הגמרא שלא דנו לפני שורת הדין. כאילו בית משפט לא מתעלם ממה שקורה בחברה הישראלית. אין מלחמה, אנחנו ב-6 לאוקטובר. עבר פה אירוע טקטוני, אירוע בראשיתי, שכולנו מצויים בו, אנשים לא ישנים בלילה בדאגה לילדים שלהם. במקום הזה הזמן לפסק הדין הזה.
טוב, על עוד נושא.
גם בשיטתם הוא ברוב של כל אחד.
עוד נושא אני רוצה להספיק איתך, לפחות אחד יש עוד כמה, אבל מה אתה אומר על השר בן גביר? עם הדרישה האולטימטיבית שלו לפטר את הנציבת שב"ס.
לא לפטר, לא להאריך את כהונתה.
זה לא הזמן. אנחנו במצב של לחימה. צריך להבין, כל מינוי חדש זה שכר לימוד חדש.
גם יש הסכם, רגע, שנייה, גם יש הסכם, לא הבנתי, מה? הסכם לא מחייב את כולם? למה? אני מתחיל בזה.
לא, אני אגיד לך למה לא מתחיל. אני שואל קודם כל לפני הסכם, מה נכון לחברה הישראלית? אני יודע, אני הייתי בתפקידים כאלה, אני יודע שלהיכנס לתפקיד חדש זה שכר לימוד משמעותי. מי שישלם זה אנחנו. לכן אני לא רוצה להחליף רמטכ"ל עכשיו, לא רוצה להחליף מפכ"ל, ולא רוצה להחליף את ראשת שב"ס כרגע. בוא נחכה לדקה אחרי, תאריך לה בכמה חודשים, נחכה לדקה אחרי המלחמה שתגיע, ותקבל החלטה שקולה. למה עכשיו? עכשיו להכניס מישהו, שהוא לא היה בשב"ס, אנחנו באירוע מורכב בשב"ס, תחשבו כל יום מתווספים, אלפי אנשי חמאס, שכלואים בשב"ס עכשיו. לא רק ביהודה, לא רק בעזה.
לא עושים, תגיד, לא עושים להם מתקן בנפרד? זה לא נהוג שבזמן שיש מלחמה או דברים כאלה, לקחת איזה מתקן נפרד, לשים את כולם באיזה מקום אחד?
קודם כל, הם מופרדים מכולם, הם תמיד מופרדים. אני נוסע עכשיו לביקור של הוועדה לביקורון לאומי, לקציות, ולראות איך מטפלים בהם, ואני מקווה שמטפלים בהם בצורה הקשוחה ביותר, כמו שראוי לתתי האנשים הללו.
ראיתי איזה תמונות קשות של להבדיל, של שבועים שלנו, מה שהם עשו להם עם מחשימם. אנחנו מתנהגים איתם בכפפות של משי עם האסירים שלהם.
אנחנו מתנהגים בצורה הרבה מעבר לכפפות של משי, וראוי שננהג איתם בול, על פי מה שיש חובה, ולא מעבר, ומה שאפשר לצמצם להם. אני נוסע רק בשביל זה, רק זה המטרה שלי. זה לא מסקרן אותי, שלחתי המון אנשים לבתי כלא בחיים שלי כפרקליטות. זה לא, אני רוצה לדעת שלא נותנים להם טיפה, ולו במעט מעבר למה שחובה על פי חוק. כל השאר אסור לתת לאנשים האלה.
חד משמעית. טוב, עוד מילה אחת על הסרטון שהופץ אצל ראשי המחאה, משה רדמן ואחרים, הם אומרים, ברגע שיתאפשר, אנחנו יוצאים לרחובות ולא חוזרים הביתה. זה מאיים על זה, או שאנחנו כבר התרגלנו?
לא, זה לא מאיים, אבל אגיד לך, הכאב זה לא כאב של משה כחבר כנסת בליכוד, אלא זה כאב שהמשפחות השקולות שבאות אליהם, אומרות משה, איך זה יכול להיות שאנחנו, משפחות שקולות, שמשלמות מחיר, מחיר דמים קשה, אני במיוחד מדבר על בין היתר, וזה לא רק, כי זה יחד הציונות הדתית, שזוכה להשמצות, משיחים, בוזזים, משתמטים, והיא משלמת במיטב בניה, הבן שלי בוגר ישיבת ירוחם, נפגשתי עם ראש הישיבה, רב לובסון, שמונה תלמידים כבר נפלו במלחמה הזאת, תחשבו בישיבה, זה המון, ישיבת אלי 14.
זה מתקשר לשלט שראיתי, ממשלת הבוזזים והמשתמטים. את גודל החוצפה שלהם?
זה חוצפה, ועכשיו במקום, אתם עכשיו במקום להתעסק בקמפיין הזה, בואו תעשו קמפיין שמאחד את עם ישראל. יש לכם זמן פנוי? תתנדבו, לכו תעזרו לחיילים.
מצאת, נו, מצאת.
בסדר, לכן אמר, אבל חשוב להגיד את הדברים האלה, כדי שהם יהיו השוליים, ולא המרכז. זו השוליים שלכם, החברה הישראלית.
אני חייב להגיד לך, לדעתי, הצנועה, לעניות דעתי, הם באמת השוליים, רק התקשורת...
מעדדת אותם, נכון?
היא נותנת להם, היא מביאה אותם למרכז הבמה, אבל לדעתי זה באמת שוליים, זה אנשים מזויים.
על השיח שאנחנו מדברים עכשיו, על זה, על ישיבת אלי, על ישיבת ירוחם, שזה שיח מעודד, מחזק, נותן מקום לנופלים. זה שיח שלא מתקיים. זה לצערי, זה לא מתקיים, ולכן טוב שאתם מקיימים אותו, לעלות את זה על נס, ואני חושב שהחשיבות של זה, זה לא בשבילנו, זה בגלל המשפחות השקולות, שזה מה שהם רוצים לראות. שיח מאחד, שיח שקורא לכולנו, לזכור ולהתמקד במטרה אחת, להשמיד את החמאס. זאת החובה הערכית והמוסרית שלנו, ועד הסוף, אני אומר עד הסוף, לא דברי רב, לא על יד, אלא עד הסוף, להשמיד אותם עד האחרון שבהם.
דברים ברורים, חבר הכנסת משה סעדה,
הליכוד. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שבת שלום ובואה,
בשורות טובות. שבת שלום.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
ובוקר טוב למי?
הפרשן אבי גרינצייג.
בוקר טוב.
אבי, מה שלומך?
ברוך השם.
יופי.
בוקר מעניין אצלנו.
בוקר, מה הכי תפס אותך? מה הכי מעניין בחלק שלך?
מה, הסיפור של פסיקת בג"ץ אתמול, לא עוד לא הפסיקה, כמובן הטיוטה שהולכת להתפרסם, זה סיפור שהוא בעיניי, אתה יודע, נכון, יש לנו מלחמה והכל, אבל כרגע לדעתי זה הסיפור הכי פשוט.
תגיד מה, נו, אז בוא תסביר לי רגע את הניתוק בכלל מהאירוע של המלחמה.
הניתוק מהעם. ניתוק מהעם.
רגע, יש פה כמה מישורים לכל הסיפור הזה, אתה יודע, איך שאתה מתחיל לגעת בו, אתה צריך לעשות סדר כזה.
נכון.
תתחיל בדבר הכי הזוי שקרה פה.
קודם כל זה סיפור גדול בכלל שדולף, שטיוטה של פסק דין דולף. צריך להבין איך זה עובד, התהליך בבית המשפט העליון, כל שופט כותב טיוטה, מעבירים את זה בין כל שאר השופטים, ואז מוצאים גרסה סופית של הפסיקה. אז זה פעם, לדעתי זה פעם ראשונה בהיסטוריה של בית המשפט העליון, שטיוטה של כל השופטים, בטח בפסיקה החשובה, דולפת החוצה.
אבל זה מכוון, זה הדלפה מכוונת, לא?
יכול להיות, סיכוי סביר כמו כל הדלפה שאנחנו...
לא משנה, זה פשוט מקדים לנו את האלם. במקום שנקבל את האלם בפסק דין במקום, אז נברו לנו, תשמעו, תרקחו רגע את העניין.
אני אגיד לך למה נגעת בנקודה חשובה, כי תהיה לך ברור שהתקשורת המיינסטרים, התקשורת של מגינה על בגץ, מיד תתעסק בשאלה של מי הדליף, שזה לא ראוי להדליף. הם מעדיפים מה שנקרא להרוג את השליח, במקום להתעסק בעצם הנושא.
וגם להביא את זה כדבר מוגמר.
בדיוק, אנחנו לא ניתן שיסיתו לנו את השיח, אז אנחנו כן ניגע רגע בגופו של עניין. עכשיו יש פה כמה נקודות, יש את נושא הטיימינג, אתה יודע, כולם מדברים כבר חודשיים, כמה חשובה אחדות בעם, וכמה צריך להיות אחראים ולדחות כל חקיקה.
דוחים אפילו את הבחירות, אפילו את הבחירות דוחים.
כן, ראית את בני גנץ עושה מאומה כעת, באמת על פקידה שבשבס, שמי בכלל יודע את זה, על זה שהיא מסיימת את תפקידה, ואולי לא יעריכו וכן יעריכו, איזה תררם כמעט פרקת ממשלת החירום הלאומית על הדבר הזה.
אולי הוא עוד יפרק, חכה, יש עוד זמן.
בגץ מותר.
ואז אתה אומר, אתה מצפה מבגץ גם לאיזו אחריות לאומית בנושא הזה. אתם יודעים שיש לכם פסק דין רגיש שהולך לזעזע את המדינה ולקרוא אותה. בגץ עצמו קרוע בשאלה הזאת, ועוד רגע ניגע בזה.
אתה באמת מצפה? אתה באמת ציפית או שאתה רק אומר את זה? למה, מה, הם נבחרים, הם חייבים לך משהו, חייבים לי משהו?
לא, לי אין ציפיות מהם, רק זה טוב, אתה יודע, לפעמים זה טוב שקוראים את המסכה מול כולם, זה גם טוב.
נכון, ולא רק זה, מה, הם לא גרים פה, לא הבנתי, הם לא רואים את זה, מה קורה מסביב,
בחייך, נו. בעיניים גם ככה היו מנותקים.
אני רוצה רגע לגעת בעצם הנושא. תראה, עוד לא ראינו את כל הנימוקים, וזה בטח יהיה מאות עמודים לדעתי. ראינו חלקים קטנים שעמית סגל פרסם, טקסטים מתוך הפסיקות והביודות של כל מיני שופטים, אבל זה נצטרך לראות את הפסיקה המלאה. מה כן אנחנו יודעים? שכרגע יש 8-7, רוב של שופט אחד, וצריך לזכור שזה רוב שמשתנה, זאת אומרת שתי שופטות מתוך השמונה כבר פרשו בעצם, הן כותבות את פסק הדין אחרי של פרישתן, יש דבר כזה שכותבים את הפסיקה האחרונה, 3 חודשים אחרי הפסיקה, אחרי הפרישה, עוד שופט יכול לכתוב את הפסיקה האחרונה שלו. אז חיות וברון כמדומה, שתיהן פרשו, ושתיהן עדיין שכותבו, ואם אתה מוריד את שתיהן זה בעצם הופך להיות 7-7, בעד החוק, זה דבר אחד. הדבר השני...
תגיד, אגב, בסוגריים הם עדיין מקבלים מזכורת בחודשיים שלושה האלה?
אני חושב ששופטי עליון גם יש להם
לשכות. חשבתי אולי פרשו, ואתה יודע, כמו הם סוגרים...
תאמין לי שגם הפנסיה של שופט, אתה לא, אל תדאג להם.
מחובה, עדיין רושמים, ישמו להם במכולת, אתה אומר.
כן, בדיוק, כן, יסכימו לתת להם לזה. עכשיו, הנקודה השנייה שתפסה את דעת הקהל, זה באמת הסיפור הזה שבחוסר מודעות עצמית כל כך מדהימה, אחריות כותבת שם באחד הטקסטים שכן פורסמו, שחוקה או עיסוק בחוקה דורש הסכמה רחבה לאומית, ואין בחקיקה, היו 60 וכמה ח"כים, זה לא הסכמה רחבה לאומית. עכשיו, קודם כל,
אבל חודו של כל, זה הסכמה רחבה.
כן, שהשמונה נגד שבע שלה זה הסכמה רחבה לאומית, אבל ה-64 של הכנסת זה לא הסכמה רחבה לאומית. אני אזכיר לך שגם חוקי היסוד הכל כך מעוללים של המהפכה המשפטית הראשונה של אהרון ברק, התקבלו עם 30 ומשהו ח"כים נגד 20 ומשהו ח"כים, קשה לומר שזה הסכמה רחבה לאומית. אבל כל הנקודות האלה עדיין מסיתות את הדיון מהסיפור המרכזי. והסיפור המרכזי באמת, זה מה שנקרא המהפכה המשפטית השנייה, ולמה? ובוא נסביר גם משהו. עד היום, במהפכה המשפטית הראשונה המפורסמת שכולנו מדברים על אהרון ברק, מה שהוא עשה, הוא קבע שבית המשפט יכול לפסול חוק, למרות שאין לו סמכות כזאת. בעצם הוא קבע שיש מדרג של חוקה, שיש כביכול חוקה למדינת ישראל, במה שנקרא חוקי היסוד, ושכל מה שפוגע לדעתו, לפי הפרשנות אפילו מעוותת של בית המשפט באותה חוקה, בית המשפט יכול לפסול חוק. כעת בית המשפט עולה מדרגה והוא אומר, אני יכול לפסול גם את החוקה. עכשיו, למה זה כל כך דרמטי? עד עכשיו היה בלם על בית המשפט. זאת אומרת, נכון, היה את המהפכה המשפטית, אבל עדיין, תמיד הייתה טענה, אם הכנסת לא מוצא חן בעיניה, שתלך ותתקן. נכון? טענה אמרו לנו תמיד משפטנים. אם הכנסת לא מסכים לזה, שתעסק
בחוקי אזור חדשים. אתם המחוקקים,
תחוקקו. כן, תתקנו. עכשיו מה אומר בגץ? גם אם תתקנו, אני עדיין יכול לבטל לכם את זה.
כן.
זאת אומרת, אומר בגץ, אני גוף העל
של מדינת ישראל. אני מעל כולם לתמיד, לא הבנתי. אז אף פעם, אז אין שום ביקורת עליו, שום כלום?
אין, לא רק, אז לא ביקורת, אין בלם, אין שום בלם. עכשיו, תמיד נותנים לנו איזונים ובלמים, איזונים ובלמים. עכשיו, נכון, איזונים ובלמים זה דבר חשוב בדמוקרטיה, אבל האלף בית של דמוקרטיה זה קודם כל יש נבחרי העם שאמורים לקבל החלטות. כדי שהם חלילה לא יקבלו החלטות שיפגעו בכל מיני מיעוטים או משהו כזה, יש איזונים ובלמים של בית משפט, של רשות מבצעת שאמורים לאזן אותם. או, לא רק שהרשות הנבחרת היא נפלשת, היא הופכת להיות כלום. הגוף העליון ששולט במדינת ישראל כרגע הוא גוף של 15 שופטים בלתי נבחרים. בוא, אתה יודע, אפשר לקוות שכרגע
האור השמרני שאולי... לאן זה הולך, אבי, לאן זה הולך? בוא עכשיו, זה נחסך, לאן זה הולך?
זה סיכום.
לא, מעניין אותי לאן זה הולך.
יש פה נקודה, לסיכום יש פה נקודה מעניינת. היות וכרגע אנחנו נשארים עם רוב כן יחסית שמרני בבית המשפט, הוא לא בדיוק שמרני, אבל רוב של 7-6 יחסית שמרנים, יכול להיות שהכנסת תוכל לנצל את התקופה הקצרה הזאת ולנסות לשקם את הסיפור הזה מחדש. אני לא יודע, אני מאוד מקווה שהשופטים יתעשתו, כי הרי ברור שההדלפה הזאת גם אמורה להפעיל לחץ על איזה שופט או שניים מתנדדים, אולי להעביר אותה מחנה.
גם יכול להיות תפוך, יכול להיות גם לחץ הפוך, אתה יודע, גם להם
יש מוקדי לחץ. נכון. אני מאוד מקווה שיהיה איזה שופט שיתעשת ויבין שלא משחקים בשעה כזאת, לא קוראים את העם בתקופה כזאת.
טוב, אבי, עוד נושא, עוד נושא, אבי, הבחירות המונציפליות.
אך אתה יכול בלי.
אתה כבר שמעת את ההתנצלות כאן של ינקלה או לא?
אני התנצלתי.
מה, ינקלה התנצל?
לא, בוא תשמע את
זה. יופי, באורך הרגע, אני אגיד לך את נוסח ההתנצלות, ואז פחות תעשה פי. אני טענתי, התנצלתי בפני חבר הכנסת שר הבריאות, הרב בוסו, שתקפתי אותו פה לפני שבוע, שבועיים, בנושא הבחירות המקומיות, ואני מתנצל שוב על זה שהוא, הנה, הוא חזר לבני ברק, שכר דירה ברחוב
הנלוי. כן, חזר למרות, מה אתה...
אבל אני באמת אומר, נו, זה כמו שמחר ליברמן יגיד שהוא ראש הממשלה. אתה מבין,
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך על משהו על בוסו. הוא נראה לי ראש, המועמד הראשון לראשות העיר, שלא כל כך אכפת לו אם הוא ינצח. אני זו מגעת את האינטרס המפלגתי, ברמה אישית. גם אם הוא מפסיד, מחכה לו לשכת שר הבריאות, זה לא בטוח שזה תפקיד שנופל בחשיבותו מראש העיר בני ברק.
מה השאלה, מה זה נופל? ברור שהוא מעדיף להישאר שר בריאות, כן?
אז לכן אני אומר, בסוף, אתה יודע, בוסו יצא בסדר ממנה.
תגיד רגע, בסוף, אבל בוסו הוא שליח של אריה דרעי? הרי מישהו מנווט פה את כל זה.
כן, בטוח, יש שם מפלגה, איך הייתה להעמיד אותו כמועמד? זה לא, הוא לא קפץ על דעת עצמו והחליט להתמודד, זה לא...
נכון, לא, אבל זה שעכשיו, המהלכים האחרונים, הרי זה מהלכים תמוהים, בוא. זה מפלגה עם שישה חברים, לא יכולה לכבוש, זה בדיחה, אז זה מה
שאני... למה, אתה חושב שעל דעת עצמו הוא הלך והחליט להתמודד וזה? זה לא עובד ככה, במפלגה מסודרת, ובשעתי בנושא הזה היא מאוד מפלגה מסודרת, כמו אני אומר זה בלשון המתה, ואיתי אולי יוכל להרחיב. אז ברור שדברים לא נעשים על דעת
השם. אבל לא הייתי הולך להתבזות, אני שואל, הייתי עכשיו שולח אותך לאותך, אבי, האם מישהו אמר, לך תתמודד לראשות עיריית ניו יורק, אתה היית הולך?
לא, קודם כל צריך להגיד משהו בכנות, זה לא בדיוק התבזות, אנחנו זוכרים שלפחות בתחילת הדרך בהתמודדות היה לו בז מאוד גדול.
נכון,
אבל היה רק רעש, אבי.
אני אומר ליאנקלה, ראיתי סקרים שהוא מנצח סיבוב ראשון, לא יודע למה יאנקלה צוחק.
אתה מבין איזה בדיחה זה,
למה אתה צוחק?
חברים, תזכרו שדגל עצמה התלבטה בהתחלה והכל, עכשיו צריך לזכור עוד משהו, הסיפור של הביטחוני מאוד משליך על הקמפיין המקומי, כי הוא מאוד מחזק את מעמד ראשי הערים המכהנים, או את המועמדים, נקרא לזה,
הם עוזרים, מה אתה חושב, אתה יודע כמה הם עכשיו רצים ועוזרים למילואים ניקים
וכל מיני, נכון? ולא רק זה, יש, זה הופך את המועמדים הטבעיים כביכול ליותר פייבוריטים, זאת אומרת, אם יש באיזה מקום מועמד מהפכן, זה פחות התקופה להתמודד.
אז קל וחומר.
יש להם פחות קשב כעת לסיפורים של ביוב ושל ועד בית וזה, זה פחות מרות אליהם כרגע. אז לכן אני חושב שזה זה, זה קצת, אתה יודע, זה דבר שאף אחד לא יכול לצפות אותו. אז לכן אפשר לדון אותו לקו שחות בהיבט הזה.
אוקיי, ועוד מילה, עכשיו על בן גביר. אני חייב לדעת, תגיד לי, מה מניע את בן גביר לצאת נגד הסכמים? הסכם, בעיניים שלי הסכם צריך לכבד.
לא נכון, אבל תשמע, יש פה הסכם.
מי חתם את ההסכם?
מה זאת אומרת?
רגע, בוא נסביר.
ראש הממשלה, הוא אחראי פה, ראש הממשלה וגנץ.
רגע. יש פה בעצם הסכם, שני, אתה יודע, יש תמיד את הסיפור המפורסם, הוא על הרב שאמר לה, הוא שהוא צודק ולשני שהוא צודק.
וגם השלישי, הוא אמר לו, גם אתה צודק.
אז בדיוק, אז אנחנו באותו סיטואציה, כי מה קורה? בא איתמר בן גביר אומר, יש לי הסכם מסודר, אני המשרד לביטחון לאומי בסמכותי, מינויים של ראש הבט.
צודק. ברגיל, רגע, זה ברגיל צודק.
רגע, לא ברגיל, זה הסכם הקואליציוני שלי.
ככה חתום,
אבל לא הייתה מלחמה.
לא היה, אז רוצה שהוא ייצא ותחתום איתו עוד פעם? זה הסכם.
הוא אומר, מה זה היה מלחמה? לא, סליחה, פירקתם את הממשלה במלחמה? לא, אז אני יודע את ההסכם הקואליציוני שלי. נכון. בא בני גנץ אומר, סליחה, לי יש הסכם אחר עם נתניהו, צריך לזכור, על הסכם עם בני גנץ לא חתום בן גביר, אוקיי? חתום נתניהו מול גנץ.
גם אתה
אומר בני גנץ, אצלי חתום שמעריכים את המינויים. עכשיו נתניהו מחויב לא ככה ומחויב לא אחרת, אז הוא חייב למצוא איזה פשרה ביניהם. עכשיו צריך להגיד פה עוד נקודה, תדע, שניהם צודקים זה נכון, אבל אפשר גם לפעמים לדון לגופו של עניין מעבר לצדק הפוליטי, ואני חושב שזה מה שהולך לקרוא. שוב, אתה יודע, קשה לצפות המאוחר, אני מבין מהמקורות שלי שהיום יהיה עוד ניסיון משמעותי
לפשר בין הצדדים. טוב, יאללה, בוא נחכה.
אני מבין שהפערים לא כל כך, הפערים לא גדולים. זאת אומרת, אפשר להגיע פה לאיזה הבנה.
אבי גרינצייג, פרשננו, השעה שלנו הסתיימה.
שתדע שאני חייב להחמיא לך, משלל הפרשנים אתה הטוב ביותר, שתדע.
יפה, יפה.
למה לא? תלך עם ראש מורה, בשורות טובות ושבת שלום.
אבי גרינצייג, תודה, בוקר טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נודה לאורך קובי סגל, מפיק שלנו נתי שולמן, טכנאי שידור
מוטי קופר. אל תלכו לשום מקום, אבל מהר מדי.
נהיה כאן בשעה הבאה.